נקרא למין יומה ונקרא למין שבוע. לכן נפסק שאנחנו סופרים ספירת העומר, אז אנחנו מתחילים לספור את הימים. מיד ביום הראשון, מיד שמתחיל היום הראשון, אנחנו סופרים את היום הראשון. מיד שמתחיל היום השני, אנחנו סופרים את היום השני, שני ימים. וכשמתמלאת שבוע ביום השביעי, אנחנו גם אומרים שהם שבוע אחד לעומר. אבל באמת יש הפרש גדול בין הצורה איך שאנחנו מונים את הימים ובין הצורה איך שאנחנו מונים את השבועות. במניין הימים, מיד כשמתחיל היום הראשון, אנחנו מונים יום אחד לעומר. לא מחכים עד שיסתיים היום. מיד כשמסתיים היום הראשון ומתחיל היום השני, אנחנו סופרים שני ימים לעומר. וכך בכל אחד מהימים. בשבוע, כשמתחיל השבוע הראשון, אנחנו לא סופרים אותו. אנחנו מחכים עד שנגמור, נסיים את השבוע, ואז אנחנו מסיימים שהם שבוע אחד לעומר. והסיבה היא, כיוון שאנחנו לא אומרים שבוע ראשון לעומר, אנחנו אומרים שבוע אחד לעומר. אז לכן צריך לספור אחרי שהוא כבר אחד, כבר יש לנו את השבוע, לא רק כשהוא מתחיל. כשהוא מתחיל זה רק שבוע ראשון, אבל זה עוד לא שבוע אחד, אי אפשר לספור אותו. לפי זה היה צריך לספור גם ביום הראשון. אנחנו לא סופרים יום ראשון לעומר, אנחנו סופרים יום אחד לעומר. אז היה צריך לחכות עד שיתמלא היום, ולא מיד כשנכנס היום, רק 5 דקות ביום אנחנו סופרים יום אחד. בעצם גם במניין השבוע עצמו נראה לנו כן סתירה. אנחנו סופרים שהם שבוע אחד מתי? אחרי שסיימנו 6 ימים והתחלנו את היום השביעי. אנחנו לא סופרים את השבוע מיד כשאנחנו מתחילים אותו, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו שבוע שלם. אז היה צריך לחכות עד שיהיה לנו שבוע שלם. כשמסתיים היום השביעי, מתחיל היום השמיני, נספור שהם שבוע אחד. אנחנו סופרים את השבוע אחד אחרי שהסתיימו 6 ימים שרק התחיל שהיום השביעי. נימון עכשיו, או שנספור אותו מיד כשהוא מתחיל היום בשבוע הראשון, או שנחכה עד שהוא יסתיים. מזה אנחנו רואים שבעצם אנחנו סופרים כל יום וכל שבוע רק אחרי שהוא מסתיים. אלא שיש לנו כלל שמקצת היום ככולו, ולכן מיד כשנכנס היום הראשון אנחנו סופרים לא יום ראשון לעומר, אלא יום אחד לעומר, כיוון שכבר אנחנו יכולים לספור את היום הראשון, כיוון שהוא כבר עבר. מקצת היום עבר, אז כולו עבר, כי מקצת היום ככולו. בשבוע אנחנו לא אומרים כך, לא אומרים מקצת שבוע כשבוע, אומרים רק מקצת יום ככולו. ולכן, מיד אחרי שעברו 6 ימים והתחיל היום השביעי, אנחנו אומרים שבוע אחד לעומר, כבר עבר שבוע, כי עברו 6 ימים, וגם הייתה התחלה של יום השביעי של מקצת היום ככולו, אז כבר היה גם היום השביעי, לכן אנחנו סופרים את שבוע אחד לעומר. לא ראיתי שיהיה כתוב בפירוש שזהו הביור, אבל לכאורה זהו הביור למה אנחנו סופרים בצורה הזאת. לכאורה היה אפשר לומר ביור יותר פשוט. שהרי הברייתא שואלת, למה אנחנו סופרים את הספירה בלילה, כל לילה, ולא מחכים עד שיבוא היום ונספור את זה ביום? כתוב שסופרים את זה ביום אביאכם את העומר. הבאת העומר זה בבוקר. קצירת העומר זה בלילה. שואל את הברייתא, מתי אנחנו צריכים לספור? ביום של הבאה או בלילה של קצירה? הברייתא מסיימת, כיוון שכתוב שבע שבתות תמימות תהיינה, אם אנחנו נתחיל לספור ביום, ביום אביאכם, יחסר לנו חצי יום, לא יהיה לנו ממתת ימים שלמות. לכן אנחנו צריכים לספור בלילה, שאז יש לנו 49 ימים, ולכן אנחנו סופרים ביום בזמן הקצירה בלילה ולא בזמן ההבאה ביום. נשאלת השאלה לכאורה, כל ההסבר הזה לא מובן. אנחנו סופרים את זה בלילה כדי שיהיה תמים מההתחלה. אז נחסר לנו בסוף. אנחנו סופרים את היום ה-49 מיד בלילה, מיד שהוא מתחיל. אחר כך עוברים עוד 23 שעות, ובזה זה מסתיים, ולא סופרים יותר. אז איפה כתוב בשבתות, בימים תמימות, שצריך לספור בהתחלה ולא בסוף היום? אם אנחנו רוצים לעשות תמימות ומקדימים את זה ביום הראשון, אז נקדים גם את היום ה-49 ויחסר בסוף. אלא ההסבר הוא כפי שאמרנו קודם. כשאנחנו סופרים ביום ביד בהתחלה, בלילה, אנחנו סופרים את כל היום. כי מקצת היום ככולו. ולכן כשבא היום ה-49, זה לא חסר מהפנימות בזה שעוברים עוד 23 שעות ובסוף היום ולא סופרים אותם כלום. סיימנו את הספירה מיד בתחילת 49. כיוון שעבר מקצת היום, אז כבר עבר היום שלם. אז ספרנו את זה בסוף היום, ספרנו את כל היום. אז לא חסר בתמימות. אבל אם היינו סופרים דווקא ביום אביאכם בבוקר ולא בלילה, אז בלילה אין ספירה, יש ספירה רק מהבוקר, אז חסר חצי יום, אז זה לא תמימות. אז שוב רואים שההסבר הוא, ההסבר בכל הפרטים של ספירת העומר הוא, שהכל בנוי על מיד שהיום מתחיל, כבר עבר כל היום כמקצת היום כולו. כי אין זה אנחנו גם מוצאים בהלכה של כל ילד שהוא נהיה בר מצווה. אומרת המשנה שמתי ותרעב קיימים, אחרי שמלאו לו 13 שנים ויום אחד. מסבירה על כרגע בסימן ג' סיפיות ג' שלכאורה לפי זה, אחרי שמלאו לו כבר 13 שנה, היה צריך לחכות עוד יום עד שהוא יהיה גדול והוא יוכל להתפלל לפני העמוד ולא הוציא אחרים. אז אדמו"ר הזקן אומר לא כך. למה? כיוון שמקצת היום ככולו. אז כיוון שרק מלאו לו 13 שנה והתחיל היום האחד, אז כבר כאילו כבר עבר כל היום. ועוד מסביר שלמה אם כן אמרו שצריך להיות דווקא 13 שנה ביום אחד? כי בעצם מספיק 13 שנה. מה שאומרים 13 שנה ביום אחד זה רק כדי להדגיש שעל השנה אנחנו לא אומרים מקצת שנה ככולה. אם אנחנו אומרים מקצת היום ככולו, אז נאמר גם מקצת השנה ככולה, ומיד שמעו לו 12 שנה, אז זה כבר במצווה, כבר התחילה השנה ה-13. אז הוא אומר שכדי לדייק שאנחנו לא אומרים על השנה מקצת השנה ככולה. אז שוב רואים אותו הדבר, שעל היום אנחנו אומרים מקצת היום ככולו, אבל על השנה לא אומרים מקצת השנה ככולה. ולכן מתי יש לו בר מצווה? מיד אחרי שמלאו לו 13 שנה, והתחילה היום של אחרי 13 שנה. לכאורה אנחנו מוצאים זכאי זה גם בקשר לחודש ויום. ונגיע לפדיון אחר. פדיון הבב צריך להיות ביום ה-31. צריך לחכות עד שימלאו לו 31 יום? לא. מיד שמלאו לו 30 יום, והתחיל יום האחד, אז כבר זה יום ה-31 ואפשר לקדות אותו. לכאורה גם כאן ההסבר הוא כמקצת היום ככולו. אבל באמת, אין לזה קשר בפדיון הבן. למה לא? כי פדיון הבן לא כתוב בשום מקום שצריך להיות 31 יום. זה שצריך להיות 31 יום לומדים ממה שכתוב מבין חודש ומעלה. וחודש לומדים שזה צריך להיות בדיוק 30 יום. 30 ומעלה פירוש 30 ועוד קצת. יוצא ביום ה-31. לא צריך להיות 31 ואחר כך אנחנו אומרים מקצת היום ככולו. ולכן בסידור, בפסקי הסידור, כשהדור הזקן אומר שמתי הוא הזמן של פדיון הבן, הוא אומר מצוות עשה לבדות כל איש מישראל את בנו שהוא בכור לאמו הישראלית ביום 30 ולמעלה, דהיינו ביום 31. הוא אומר שאין פה דין שצריך להיות 31 יום, צריך להיות ומעלה, בדרך מלימס, דהיינו של היום ה-31. אז אומרת ביום, בקשר לפדיון הבן, אנחנו לא זקוקים להלכה הזאת של מקצת היום ככולו. אבל בקשר במצווה הזה כתוב במשנה שצריך להיות 13 שנים ויום אחד, ולכן הדבר הזה כן מסביר שם את הטעם שאומרים מקצת היום ככולו. אבל זה בכללות, אבל כשמתבוננים בהלכה שאלתרבי מסביר את הבר מצווה, לכאורה נראה פתח בקד וסיים בחבית. וזה לא מובן. ואם נתבונן, אז נראה שאף אף פי שהוא אומר שם שההסבר הוא מקצת היום ככולו, הוא רוצה לומר שאנחנו לא זקוקים למקצת היום ככולו כדי שהוא יהיה גדול מיד שמלאו לו 13 שנה. איך הרב מסביר את זה? בהתחלה הוא אומר בסימן ג' סיפי ג', מה שאמרו י"ג שנה ביום אחד, לא שצריך יום אחד יותר על י"ג שנה, אלא לומר שצריך י"ג שנה שלימות מיום אל יום, ולא שיום אחד בשנת י"ג נחשב שנה. אבל מיד שהגיע תחילת כניסת היום שנולד בו, אז הוא כבר גדול. אז הרגע אמר שלא צריך 30 יום אחד. בעצם זה כתוב פעמיים במשנה, פעם אחת בקשר לנדרים, ב-13 שנים ויום אחד אז נדרה קיימים, פעם השנייה זה פרטי אבות ב-13 למצוות, שם לא כתוב ביום אחד. ואז הרגע מסביר שלא צריך ליום אחד. זה שאנחנו אומרים יום אחד כדי לשלול, שלא נחשוב שגם על השנה אנחנו אומרים מקצת שנה ככולה, אז אנחנו לא שקיקים בכלל ליום אחד הזה. ומיד הוא ממשיך, וכיוון שקנו י"ג שנה שלמות, הרי מקצת כניסת היום זה נחשב כיום שלם, והרי הוא בין י"ג שנה ביום אחד. אז הוא כן אומר שזה מקצת היום כגולו. אז החצי הראשון הוא אומר שלא זקוקים, אין כזה דין של יום אחד. זה שאומרים יום אחד זה רק לשלול שלא נחשוב שזה 12 שנה. ומיד הוא אומר שזה כן ליום אחד. לכאורה ההמשך של דברי הרבי הם ככה. בהתחלה הוא אומר שההלכה היא שלא צריך יום אחד, כמו שלמדנו קודם בפדיון הבן, שצריך להיות מיד בין חודש ומעלה. כך גם בי"ג השנה, הוא נהיה בי"ג השנה ומעלה, וכבר גדול. איפה כתוב בפסוק, ש... שצריך להיות 13 שנה ביום אחד, לא כתוב. למה אנחנו אומרים יום אחד? כדי להדגיש שנדע שצריך להיות שלמות ולא פחות. שצריך להיות גיל השנה שלמות מיום ליום, ולא מספיק יום אחד בשנה שלמות. אבל למעשה נאמר במשנה יום אחד. לא צריך אותו. אבל נאמר. אז כיוון שנאמר, אז איך אנחנו עושים ההפך ממה שנאמר? אז הוא אומר שבאופן עקרוני, בסגנון, גם אנחנו אומרים שמצאת היום תיקולו, אז אין לי בעיה בזה. מעיקר הדין אנחנו לא צריכים את היום הזה. מספיק לנו 13 שנה, יש שום מסביר, מספיק שלמות. איך מדגישים את זה עם המילה ביום אחד? אבל אחרי שמדגישים את המילה ביום אחד, אז בסגנון זה לא יוצא נכון, אין לנו בעיה בזה, כי מכתב היום תיקולו. יוצא אם כן שבנגע ליהודים השנה ובעתים בהלכה זה כמו פגיון הבן, שמספיק 13 שנה ומעלה. לא צריך יום אחד. זה שאומרים שיום אחד זה רק סיבות צדדיות. אבל כאן בנגיע לספירת העומר, בכלורה, זהו רק בגלל זה שזה מקצת היום שכולו. מהו העיקר הדגש בבר מצווה, שאנחנו לא נחשוב שמקצת השנה היא כשנה כולה. למרות זאת, מסביר האלתר רבי בהלכות תלמוד תורה, בקורס השחן הראשון, קורס השחן הארוך, הוא מסביר שם שיש כמה דינים שאנחנו כן אומרים מקצת שנה ככולה. ויש בזה שלוש אופנים אחרים. יש לפעמים שאנחנו אומרים שמקצת שנה ככולה מיד שעברו שבע ימים זה כמו שנה כולה. ויש לפעמים שאנחנו אומרים, זאת אומרת, אחרי שעבר שבוע. יש לפעמים שאנחנו אומרים שאחרי שעבר חודש, זה כמו כל השנה. ויש לפעמים שאחרי שעבר 11 חודשים, מחסר רק חודש אחד, אז אנחנו אומרים כאילו עבר כל השנה. והדוגמאות שהוא מבין את זה, הוא ראשית כל מקורבן, אנחנו כעת בפסח, מקורבן פסח כתוב שיהיה כבש בן שנה. מה פירוש בן שנה? הוא צריך להיות בן שנה? לא, מספיק שבע ימים. ביום השמיני אפשר להקריב אותו. אז זה מגיע לקורבן של בן שנה, מה שהתורה אומרת בן שנה, הכוונה היא שמקצת שנה מספיק, שבע ימים זה מספיק, שבוע אחד זה מספיק. זה בקשר לבן שנה. אבל המשנה אומרת שכל פעם מקום שכתוב כבש זה בן שנה, כלומר בין שבע ימים ומעלה, עד שנה. כל מקום שנאמר עין, פירושו בין שתי שנים. מה פירוש שתי שנים? השנה הראשונה היא שלמה, השנה השנייה צריך 30 יום, חודש. ואז אנחנו אומרים, מקצת השנה ככולה. יש דין של אצל סוריוס איילוניס, מתי הוא נהיה גדול, אין לו את הסימנים, אז צריך להיות בין 20. אם יש לו סימני איילוניס, סימני סוריוס, אז צריך להיות בין 20. מתי בין 20? אז צריך להיות שנת ה-20, צריכה להיות כל השנה כולה. אז מוכיח על תרבה, באותו קונטסחם, שדעת הרמב״ם, וככה נפסק, שצריך להיות שנה פחות חודש. 11 חודשים נקרא שנה. אז אנחנו רואים שבנגע לשנה יש כל מיני אופנים. כאן בנגע ל-13 שנה רוצים לשלול את שלושת האופנים האלה. ולכן אנחנו אומרים שב-13 שנה ביום אחד אז הוא נהיה במצווה. כדי שלא נחשוב שכמו שיש דין ששבוע בשנה נקרא שנה, וחודש בשנה נקרא שנה, ו-11 שנים בחודשים בשנה נקרא שנה, ככה גם כן נאמר בבר מצווה, ולכן מדייקים שדווקא יהיה ביום אחד. למרות זאת, מוכיח אל תרבן, באותו קונדסאחן, בעריכות, שכל זה הוא בקשר לבר מצווה. באותה משנה של בר מצווה כתוב בין 5 שנים למקרא, בין 10 שנים למשנה, בין 13 שנים למצוות, בין 15 שנים לגמרא, לתלמוד, בין 18 שנה לחופה, בין 20 שנה לרדוף. כל השנים האלה הם תחילת השנה. ומיד שזה מתחיל כבר אומרים מקצת השנה ככולה. כשכתוב ב5 שנים לנקרא, פירוש שמלאו לו 4 שנים. והתחילה השנה החמישית. כשכתוב ב10 שנים למשנה, פירוש שמלאו לו 9 שנים. שכתוב בין 15 שנים לגמרא בתלמוד, פירוש שמלאו לו 14 שנים. כשכתוב בין 18 לחופה, פירוש שמלאו לו 17 שנה. כך כותב הרמב"ם בפירוש. וכשכתוב בין 20 לרדוף, פירוש נסתיימו השנים, 5 שנים של לימוד והוא מתחיל ללכת לפרנסה, פירוש תחילת שנת ה-20. היחיד מבינם שפירושו הוא כל השנה, זה רק ב13 שנה לפחות, ששם אנחנו דייקנו במשנה השנייה שצריך להיות ביום אחד, כדי לדייק שכאן הכוונה שנה שלמה. אבל כל שאר השנים שבמשנה, הכוונה היא בתחילה. ולפי זה אל תרבן מסביר שסדר הלימוד של ילד, כפי שהוא מעיקר ההלכה, שמי שמתחיל לדבר, מלמדים אותו תורה, תורה טבעה, ושמע ישראל, ופסוקים, אחר כך שמלאו לו 3 שנים, שלמות, אז מתחילים ללמד אותו על הפייס, לומדים את זה במדרש, ממה שכתוב, ערילים, 3 שנים ערילים, זאת אומרת שלימוד האותיות הוא מתחיל אחרי שמלאו לו 3 שנים, והרבי מסביר שבעצם הגרו מקשה על זה, איך אפשר לומר ש3 שנים יהיה ערילים, הרי כבר כתוב שמיד מי שמתחיל לדבר מלמדים אותו תורה ציבה, זה כבר לפני 3 שנים. אבל אל תרד ומסביר שמה שאנחנו לומדים שהערילים יהיה לכם שצריך להתחיל ללמד אותו אחרי שהוא מלאו לו 3 שנים, הכוונה היא ללימוד אותיות בפנים, תורה שבכתב, אבל פסוקים בעל פה לומדים קודם. שנה אחת נותנים לאבא ללמד את הילד אותיות וקריאה, ואז אחרי שמלאו לו 4 שנים הוא מתחיל ללמד אותו חומש בבית במשך שנה, שנתיים, שלוש, ואז הוא כבר מספיק מבוגר שהוא יוכל ללכת לחדר, הוא הולך לחדר לסיים שם את כל התנ"ך, והוא לומד תנ"ך עד שמלאו לו 9 שנים, אחר כך מתחילים ללמד אותו משנה במשך 5 שנים, 5 שנים פירוש 4 שנים עד הבר מצווה, ועוד שנה אחרי הבר מצווה עד שמלאו לו 14 שנה, ואז מתחילים ללמד אותו תלמוד, שזה בין 15, כלומר בין 14, כשהוא נכנס לשנה 15, לומד 5 שנים. אלא שכשהוא מגיע לשנת 18, פירוש, כשמלאו לו 17 שנה, אז הוא הזמן להתחתן, והסיבה לקחת, נראה את זה, אל תרד במרשם להיות התלמודי, נראה שגם אחרי החתונה, יש לו עדיין 2 או 3 עד שיהיו לו הרבה ילדים ויהיה לו עול הפרנסה, ואז כבר יהיה קשה לו להמשיך ללמוד, הוא יצטרך ללכת לעבוד. וכאן זה את הפרט האחרון הזה הרבי מסביר, וזה מאוד לא מובן לכאורה, אלא אם כן יוכל מישהו להסביר את זה. אז הרבי אומר ש למה מתחתנים, סידרו שהתחתנו בשנת 18 ולהמשיך ללמוד עד 20, כי גם אחרי החתונה, עד שיש לה הרבה ילדים, אז במשך שנתיים או שלוש הוא עדיין אין לו תרדת הפרנסה, והוא יוכל להמשיך ללמוד. כשהרב פתח את הכלא, הוא הסביר את זה, ולכן פתח את הכלא שקצת המשיכו ללמוד אחרי החתונה. שואל הרבי, למה שנתיים או שלוש? או שנתיים או שלוש, למה הרבי אומר הוא מסביר כי יש מחלוקת עם זמן החתונה הפירוש תחילת השנה ה-18 כפי שהעם לא חוזר, או הכוונה היא שמלאו לו 18. ולכן שנתיים זה לפי הדעה שמלאו לו 18, מ-18 עד שמלאו לו 20, ושלוש שנים פירוש מי שמלאו לו 17 עד שמלאו לו 20 שנה. כך הרב מסביר. אבל לכאורה זה לגמרי לא מובן, כי אלתר רבי בפרק שלישי בקודש אחר מיד בהתחלה הוא מדייק ומסביר שנתנו 5 שנים, וגם בפרק הראשון הוא אומר את זה, נתנו 5 שנים ללמוד מקרא, 5 שנים ללמוד משנה, 5 שנים ללמוד תלמוד, ולכן מנסים לרדוף שמסתיימים 5 שנים של לימוד תלמוד הוא הולך לפרנסה. כך הוא מסביר את המרדוף לפי הדעה הזאת בראשינו. אז יוצא שהוא מסביר שבין 20 מרדוף פירוש תחילת שנת ה-20. כיוון שהוא מדגיש שזה 5 שנים מתחילת שנת ה-15 עד תחילת שנת ה-20. אם כן, יוצא שלפי הדעה של, שהוא פסק כמו הרמב״ם, שבין ה-18 לחופה פירוש תחילת השנה, זאת אומרת ממתי שמלאו לו 17 שנה עד מתי שמלאו לו 19 שנה, שזה שנתיים. לפי הדעה שזה כשמלאו לו 18 שנה, נשארה רק שנה אחת. כי אלתר רבי מדייק שבין 20 לרדוף זה מיד אחרי שמסתיימו 5 שנים של לימוד תלמוד. אז לא מובן איך אלתר רבי מסביר את זה בדברי אלתר רבי, שהלימוד של תלמוד זה עד שמלאו לו 20 שנה, ואז יוצא שזה או שנתיים מ-18 עד 20 או 3 שנים מ-17 עד 20. כל אופן לא הצלחתי להבין את זה בדיוק, אבל פי שיש פה עוד פרט שכתוב פה שכשאם עלו לו 20 שנה אז הוא לא יתחתן, אז יש לזה לא טוב, אז שם באמת הכוונה 20 שנה שלמות. אבל מה שכתוב לרדוף, זאת אומרת אחרי סיום 5 שנים, אלתר רבי מסביר, מדגיש פעמיים, בין בפרק ראשון, בין בפרק שלישי, ובין בקונדס אחן בתחילת פרק שלישי, שהכוונה היא מיד שיסיימו 5 שנים. מה שאלתר רבי לא מסביר, שאחרי זה בא במשנה, ב-30 שנה לקוח, בין 40 לבינה, בין 50 לעיסה, בין 60 לזקנה, בין 70 לסביבה, בין 80 לגבורות, בין 90 לסוח, עד לבינה. ששמיה כאילו מת ובטל מהעולם. על כל אלו הוא לא מסביר אם הכוונה לתחילת השנה או לסיום השנה. מה שאנחנו יודעים רק שהרבי עשה את ההתוועדות של 60 שנה זה היה כשמלאו לו 60 שנה. הוא עשה את ההתוועדות של 70 שנה זה היה כשמלאו לו 70 שנה. מה שאין כן לפי מה שאלתר רבי אומר עד 20 נרצה בתחילת השנה. צריך לפרש, לומר שהוא מפרש שהמשך המשנה זה כמו בין 13 שנה, שכבר למדנו שצריך להיות דווקא כשמלאו לו 13 שנה שלמות, שלומדים את זה מהדיוק של ביום אחד, אז ככה גם כמה שהדין ב-60 שזה יוצא מקרה, זה גם כן דווקא כשמלאו לו 60 שנה, וככה גם כן המשך של בין 70 לסביבה, כל הפרטים האחרים, הכל הם דווקא כשמלאו לו את ה-70 שנה.